ערב טוב. אנחנו בפרשת השבוע שלנו מתמזגים עם התקופה, גם עם התקופה בלוח השנה היהודי, וגם בכלל נושב עם התקופה שבה אנחנו נמצאים. כי למעשה שבוע הבא זה ראש חודש תמוז, כבר מריחים את ימי בין המצרים, והפרשה שלנו מסמלת תאריך שהוא מקביל או חופף לתאריך אחר שנמצא לא רחוק ממנו, וזה העובדה שפרשה שלנו יש את הסיפור הקשה של חטא המרגלים, או כמו שאומר הפסוק בתהילים, וימאסו בארץ חמדה. והאירוע הזה של חטא המרגלים הוא לא עוד אירוע, הוא אירוע שמשבש את הכל. והגמרא בסופה של מסכת תענית אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. וביום הזה, באותו לילה, ויבכו העם בלילה ההוא, עושים חז"ל חשבון בגמרא במסכת תענית בדף כ"ט, תשע בוב, תשע באב. זרעי החורבן נזרעו כבר שם בפרשת המרגלים, שקשה אגב מאוד להבין אותה. קשה מאוד להבין אותה. אני מנסה הרבה פעמים להיכנס לראש של עשרת המרגלים, אגב אני חושב בעקבות מה שרוב הפרשנים יודעים שזה הפרשה, אני לא יודע לכל אחר, זה מדעית, אבל לדעתי הפרשה הכי נדרשת בתורה. רוצה לומר, אני לא נתקלתי, יכול שלא בדקתי מספיק, בפרשן שלא עוסק בפרשת המרגלים. יש פרשנים שלא עסקו בזה, לא עסקו, אבל במרגלים כולם עסקו. כדי ללמוד את כל הפרשנים כדאי להתחיל עכשיו לטובת שנה הבאה, כי זה המון 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 עסקו בחטא המרגלים, כי באמת הוא משנה מציאות. תחשבו על הסיטואציה שיהודי, הרי אנחנו מדברים על השנה השנייה אחרי יציאת מצרים, יצאו בפסח שנה שעברה, עברה שנה ועוד קצת, אנחנו בתשעה באב. יהודי נולד אחרי 210 שנות חורבן וגלות, עבר את אותם צרות ואיסורים של מחנות עבודה, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, עבדו עבודה קשה, התעללו בהם, התאמרו בהם. תחשבו, זה דור שכבר נולד למשפחה של עבדים של כמה וכמה דורות, 210 שנה, זה המון. ועכשיו זהו, אנחנו בני חורים. תחשבו על הסיטואציה, על המצב. אגב, הם יצאו ממקום שבו הגדרנו את זה כבר פעם, רק בשביל לסבר את האוזן, שפרעו הוא הראשון שעומד על הרמפה ואומר, בנים שמאלה, בנות ימינה. רצחו שם ילדים יהודים בכמויות, כל הבן הילוד, היאורות השליחו. וסוף סוף יוצאים, אומר הספורנו בפרשת השבוע הקודמת, אוטוטו נכנסים לארץ ישראל. זהו, עברה שנה וקצת מאז שיצאנו. הם חנו מסביב להר סיני שנה פחות 10 ימים, נדמה לי, כך אומר רשי, וזה עובדים להיכנס לארץ. עכשיו תחשבו על הסיטואציה, יהודי אחרי שהוא יוצא מאותו גיהנום של מצרים, רואה כבר את הארץ מרחוק, או מריח כבר את ארץ כנען, ומקבל, כמו שאומרים החבר'ה בצבא, לא שעות ביציאה, שנים ביציאה. וכל הדור הזה ימות במדבר, ימות במדבר. כשניסיתי לחשוב על זה, אני לא יודע אם זו הדוגמה הכי טובה, אולי צריך להגיד להבדיל, אבל תארו לכם מה שהיה לפני 80 שנה. יהודי עבר את המחנות שם באירופה, ובאמת בסוף המלחמה סוף סוף משוחרר על ידי אמריקאים, על ידי הרוסים, לא משנה, עולה על אונייה לארץ היהודים, לארץ ישראל, רואה כבר את חופה של חיפה, ארץ הקודש שעליה הוא רק חלם מאז שהוא היה ילד. באים הבריטים ומכניסים אותו לכלא בקפריסין. בוא ננסה להיכנס להרגשה, אחרי מה שהוא עבר, אנחנו לא מסוגלים הרי להבין מה הם עברו שם. מי שלא היה שם לא יבין, לא יבין, זה הרי זה מוח אנוש לא מסוגל להבין. והם יוצאים מתוך הבנה שבהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ. תראו שם יש חוכמה, קרים את המשך חוכמה, הם שמחמר הכהן מדווינסק, רבה של דווינסק, דווינסק עיירה בליטה, היום לדעתי זה בבלרוס, אם אני לא טועה, היו אז שני רבנים לדווינסק. אני מדבר על תחילת המאה הקודמת. אחד חוסיד, גאון עולם, שקוראים לו הרוגוצ'ובר, רבי יוסף רוזין, יש לו ספר שנקרא צפנת פענח. את הספר הזה לומדים רק גאוני הדור. אתם יודעים למה? אני לא לומד את הספר הזה. זה ספר שהוא כותב בסוגיה בשס, עיין בגמרה במסכת זה וזה, הוא לא כותב חמה, שם זה קושיה. מה הקושיה? תמצא לבד. ועיין בתוספות זה וזה, שם התירוץ. מה התירוץ? תמצא לבד. הכל עיין פה, עיין, הכל בקצרה וזה, זה רק לגאונים. יצאו עכשיו כמה ספרים שמפענחים את הצפנת פענח. אז הוא הרבי החוסיד, והרבי השני זה המשך חוכמה, שכתב ספר על הרמב״ם שנקרא אור שמח. הרב שמחה מאיר הכהן מדווינסק שואל על ההרגשה הזאת של היהודים, ואני אומר את זה בלשון שלי, יש שיר שאומר שלימדתם אותנו שהבטחות צריך לקיים, נכון? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי את מי? אתכם. מי זה אתכם? דור יוצא מצרים, נכון? הם באו בסוף. נו, מה עושים עם זה? הקדוש ברוך הוא הבטיח להם 600 אלף, 60 ריבו, גברים לבד מטף, תיכנסו לארץ ישראל. נכנסו? נו, מה אתם עושים עם זה? קשי, אתם אומרים. ווזוקשטו. מה אתם אומרים?
לא כתוב מתי.
אז מתי הם נכנסו?
40
הם לא נכנסו בסוף, הם מתו במדבר.
הילדים שלהם.
לא כתוב הילדים, כתוב הבאתי אתכם, לא את הילדים שלכם.
גם כאילו.
מי?
גם
ישו,
גם לא.
מי לא נענש? כולם, כל הדור מת. שם איתם יפלו פגרכם, איך אומר משה רבינו, עד תום כל הדור הזה.
ברק הרדה אבוה.
מה? בסדר. אומר המשך חוכמה. אומר, אני חייב לומר, הוא לומד את זה מזה גמרה. נכנסו שניים. כלב?
יהושע.
אומר המשך חוכמה, היה שווה לעשות דם, ספרדיה, קינים, ערוב, דבר וכולי. היה שווה לקרוע את הים, היה שווה לעשות מעמד הר סיני בשביל שני יהודים. היו אמורים להיכנס 600 אלף, נכנסו שניים, גם זה שווה. שווה לפעמים להביא את היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור, המכונה ימם, ואת שייטת 13, ואת חטיבה 7, ואת חטיבת גבעתי, ואת אוגדת 98, ואת חיל האוויר ואת חיל הים, כדי להיכנס למחנה הפליטים שבורה, אחד המחנות פליטים הקשים ביותר ברפיח, כדי לחלץ שני יהודים. אומר משה חכמה, הבאתי אתכם, שניים, שני יהודים, עולם ומלואו. הרי מה פרעו רצה לעשות? פרעו אמר, תקשיבו, הנה בני ישראל רב ועצום ממנו. אומרת הגמרא, מה זה עבודת פרך? הוא נתן עבודה של נשים לאנשים, ועבודה של אנשים לנשים. מבחינתי אתם לא בני אדם. אני לא סופר אתכם. אתם יודעים מה אתם מבחינת פרעה? מספרים. אומר המשך חוכמה, שני יהודים מדור יוצא מצרים, זה עולם ומלוא. עולם ומלוא. אגב, הספר שמתאר את יציאת מצרים נקרא ספר, החומש השני נקרא, למה דווקא שמות? פרעו אומר, אתם מבחינתי מספרים. יש סוד שפרעו לא ידע, שאצלנו לכל איש יש שם. הוא לא הבין שכל יהודי זה עולם ומלואו. אם פרעו היה יודע שהקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל 600 אלף בשביל להכניס שניים, היום אתה תגיד, השתגעתם שזה כל הבלגן? בשביל שני אנשים, יכול להיות שפרעה אומר, אם זה הסיפור, הייתי משחרר לכם שניים. נכון? תשאירו לי 600 אלף, הרי בכל מכם ימותו במדבר, תקחו שניים. שני יהודים זה עולם ומלואו. שני יהודים זה עולם ומלואו. ולכן להיכנס לתחושה של דור המדבר, זה לשבור, תחשבו, הם היו עבדים, אמרו להם, זהו, השתחררתם, והופ, חוזרים אחורה, נשארים במדבר, בספר הדרך, ואותו לילה שמשנה את כל התמונה, זה תשעה באב. תשעה באב. אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בריאה של דורות, אומר הקדוש ברוך הוא, תענית חפתת. אגב, אמרנו שהוא חופף לאות תאריך, או יותר נכון, צמוד לאות תאריך. האירוע השני במדבר שאנחנו סוחבים אותו עד היום זה חטא העגל, שמתי הוא קרה? באיזה תאריך? יצאים בתמוז. איך אומרת המשנה בתענית? חמישה דברים הראו את אבותינו ויצאים בתמוז, חמישה ותשעה באב, ויצאים בתמוז נשתברו הלוחות. שני אלה אומר רש"י, תחילת ספר דברים, כתוב, וביום פוקדי ופקדתי. מביא שם גמרא בסנהדרין, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עכשיו סלחתי לכם על חטא העגל. אבל תמיד, תמיד, שימו לב לביטוי, המילה תמיד מופיע פעמיים, תמיד, תמיד, רש"י, שחור על גבי קרם, תמיד, תמיד, כשאפקוד עוונכם, יש בו מעט תשלום של חטא העגל. זאת אומרת, גם היום, תשפ"ד, כשעם ישראל סופג אירועים קשים, יש בו עדיין תשלום על חטא העגל שקרה לפני 3,336 שנה. אנחנו עדיין בחובות. שני אירועים מאוד קשים, מאוד מסובכים. השולחן ערוך בסימן תקוף סמך מביא רשימה של דברים שאנחנו צריכים לעשות, זכר לחורבן, זכר למה שקרה בתשעה באב, זכר למה שקרה באותו לילה שבני ישראל בוכים על המרגלים. ממש, הפרשה שלנו. כותב השולחן ערוך סימן תקוף סמך, מי שחרב בית המקדש, תקנו חכמים שהיו באותו דור, שאין בונים לעולם בניין מסויד ומחויה כבניין מלכים, אלא תח ביתו בתית וסד בסיד, ומשייר מקום עמה על עמה כנגד הפתח ולא סיד. גם יש דיון באחרונים, אז יכול להיות שחלק לא עושים את זה. המשנה ברוך כותב, מי שתולה בגדי רקמה, היום יש, אתם יודעים, ציורים יפים, אתם יודעים, תא עמה על עמה בבית, אז יש כאלה שיש בפנים ציור יפה עם משכחך. לא, זה צריך להיות מקום לא יפה. צריכים לזכור את החורבן, את הלילה הזה של תשעה באב, שלפני 3,336 שנה יהודים בחו בחייה של חינם. המרגלים זרעו זרעים שאנחנו אוכלים מהם מרורים עד היום. עד היום. אגב, השולחן הוא ממשיך בו. התקינו שעורך שולחן לעשות סעודה מחסר ממנו מעט, ונהגו, הוא כותב, כשחתן עושה אישה, לוקח אפר מקלה ונותן בראשו במקום הנחת תפילין. ככה צריך לעשות. כשעבדכם הנאמן התחתן לפני 12 שנה, 13 שנה, לא, 33, והיו בעיניו כימים אחדים, 33. הראשי ושלי ניגש לאחד המחשנים, לקח בטישו קצת אפר של סיגריה ושם לי על הראש, ככה מנהג. הרי מה הוא כותב? יש מקומות שנהגו לשבור כוס בשעת החופה. היה רב ראשי ראשון לציון, תלמיד חוכם גדול, שקוראים לו הרב עוזיאל, רב בן ציון מאיר חי עוזיאל, יש לו ספר שנקרא משפטי עוזיאל, והוא יצא נגד המנהג הזה ששוברים כוס בחופה. למה? כי זה יצא שכרו בהפסדו. למה? לאחרונה זה טיפה השתנה, לכן אולי אתם מכירים משהו אחר, אבל שנים כשהחתן שובר את הכוס, כל החתן צועק מזל טוב, נכון? מזל טוב. לכן גם בחדר אוכל, כשלפעמים נופל ללא עלינו צלחת, מה כולם צועקים? מאיפה הם למדו את זה? אומר הרב עוזיאל, מזל טוב על מה? הרי למה שוברים את הכוס? זכר לחורבן, נכון? יש גמרא שמספרת ששברו כוס חיוורת, חוזה. אז עכשיו אנחנו אומרים, וואי, חרב הבית, מה כולם צועקים? מזל טוב. אומר רב עוזיאל, אל תשברו כוס. עכשיו למה אמרתי אצלכם, אולי זה שונה? בעזרת השם, כל אחד אצלכם ביתו בזמנו בחופה היום נוהגים התזמורות, כך נראה לי, שמנגנים עם משכחי ירושלים, עוצרים, החתן שובר את הכוס, ומיד הם ממשיכים את החצי השני של השיר, ואז לא צועקים מזל טוב. נו, יצאנו ידי. אגב, הבן שלי התארס לפני שבועיים, ואז עשו צלחת יפה. אתם מכירים את המנהג ששוברים צלחת? אגב, זה לא אירוסין, זה שידוכין, אין היום אירוסין. היום איפה אנחנו עושים אירוסין? תחת לחופה. בחופה עצמה שני טקסים, פעם בין טקס לטקס היה שנה. יש מה שקרה נערה מאורסה. היה שם לה טבעת, אומר לה, הרי את מקודשת, היא מאורסת. היא נשארת אצל ההורים שלה. אחרי שנה עושים שבע ברכות וחופה ומתחתנים. היום עושים את שני הטקסים יחד. מה עושים כדי להבדיל בין אחד לשני? קוראים את הכתובה. לכן אם תהיתם למה קוראים את הנוסח הזה ואף אחד לא מבין וכולם פטפטים, זה כדי להפריד בין טקס א' לטקס ב'. אז למה התחלתי לספר לכם את זה? לא זוכר. לא משנה. משהו עם הבן שלי. אז עשו צלחת יפה? לא יודע מי עשה, אבל עשו צלחת יפה, כתוב על זה וזה. ואז שתי אמהות שואלות אותי, לשבור? לא חבל? נוהגים לשבור צלחת בירוסין. מנהג קדום אצל האשכנזים. אמרתי, מה? כן, אבל אמרו לי, חבל, צלחת יפה. איך אומרים ביידיש? לא חרם? לא חבל? אז אנחנו עושים סל של עניינים כדי להזכיר לנו את הלילה הזה. שבוע. 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 היום אגב, גם כשאתה שובר את הכוס וגם זה יש אנשים שרצים, אוספים את ה... ובונים מזה אחרי זה, תראים, יש היום ז'אנר כזה. אבל אתם רואים, הלילה הזה של תשעה באב, והלילה של י"ז בתמוז, שני אירועים שקרו שם במדבר, שמשפיעים עלינו עד היום. עד היום הזרעים שנזרעו שם, הם זרעים קשים מאוד. עכשיו, אפשר לדון עליהם מהרבה הרבה כיוונים. אני רוצה לדון על תשעה באב, הלילה של המרגלים של פרשת השבוע, בהיבט אחד. היבט אחד, שבו אני רוצה קצת להקשות על הגננת. כי כולנו למדנו את זה בגן הילדים. עכשיו, אפשר לדון על זה על חטא המרגלים וההשלכה שלו על חורבן הבית בהרבה כיוונים. הרבה כיוונים. אגב, לפני שאני מקשה על הגננת, אשתף אתכם ברעיון שלא כתוב, לא ראיתי אותו שום מקום, אבל אני אגיד לכם איך אני שומע אותו. בלילה הזה של תשעה באב וחטא המרגלים. יש רמב"ן ארוך, אגב, בתחילת הפרשה, שמסביר את החטא. והרמב"ן מקשה כמה וכמה קושיות על רש"י, ולא ניכנס לכל הקושיות, אבל אחת הנקודות שהרמב"ן מזכיר, זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. ומשה רבינו נותן להם הנחיה טיפה שונה. ומשה אמר להם, אומר הרמב"ן, עלו זה בנגב. שואל הרמב"ן, מי ביקש בנגב? הקדוש ברוך הוא אמר, שלח לך אנשים ויתירו את ארץ כנען. מה זה עלו זה בנגב? אומר הרמב"ן, עלו זה הדרך בנגב, שידעו את העם היושב בארץ הנגב מחמת הרוח חששם ישראל. הרי הם באים ממצרים. תיאורטית הם נכנסים דרך רצועת עזה. אומר הרמב"ן לפני 800 שנה, אומר למשה רבינו, בוא אני אתרגם לכם את הציווי, קודם כל תלכו לבדוק מה קורה בעזה. שם אתם עלולים להסתבך. אומר הרמב"ן, החזקו והצטרכו בעניינם להישמר מאוד ולהחלץ. אומר הרמב"ן, אתם יודעים, משה רבינו מפרש את דבריו של הקדוש ברוך הוא, שאמר כל הארץ. משה רבינו אומר מקום אחד, רק אחד. עלו זה בנגב. אומר הרמב"ן, שם צריך לפקוח עין. עזה, אתגר. איך אמר הרמב"ן בספר בראשית? מעשה אבות? סימן לבני. אבל נחזור לגננת. אז אנחנו עוסקים בלילה של חטא המרגלים.
מי היה
התקופה הזאת שמה? בעזה? אני משער שצלבנים, לא יודע. היו גם יהודים. התקופה הזאת היו, יש בתי כנסת הרי בעזה.
לא, שמשה רבנו שלח את המרגלים
השעונה. פלישתים. פלישתים. הם היו עוד מתקופת אברהם אבינו. אבימלך, הרמב"ן כותב זה בבראשית, שאבימלך הוא מלך גרר ועזה. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, אברהם אבינו גר פה, היה פה באזור, בעוטף עזה. וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אברהם רץ לנגב, לעוטף עזה. מעשה אבות, סימן לבני. אז הלילה הזה של חטא המרגלים הוא הלילה מורכב, שלימים חורבן הבית. ואני רוצה לנסות לאתר נקודה אחת שמאפיינת את חטא המרגלים ומאפיינת את חורבן הבית ומשפיעה עלינו עד היום. ואני רוצה ללמוד את זה דווקא בסיפור שכולם מכירים, מגן הילדים. אומרת הגמרא במסכת גיטין בדף נ"ה עמוד ב', אומרת הגמרא, על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. מישהו לא מכיר את הסיפור? נכון? כועסו חכמנו מפורש. נכון? כרך? היי, לא יודע. אבל זה נאמר נכון, לא נכון? דבר בביטחון. אז אומרת הגמרא, על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. והוא מספר את הגמרא את הסיפור המפורסם של התול יהודי גברה דרחמי קמצא ובל דדבבי בר קמצא. היה לו חבר טוב טוב, החוק, איך אתם קוראים לזה, נכון? BFF, נכון? לא? תהיתי? אז הבנות, סליחה, יצא לי להעביר שיעורים במדרשות, אולי שמעתי את זה שם. סליחה, אני מתנצל, לא ידעתי שזה כזה פוגע. לא התכוונתי, אחי, בסדר. אז אחד היה חבר מאוד מאוד טוב שלו, אחי היקר, והשני לא מסוגל לראות אותו. וכולנו מכירים את הסיפור שאותו יהודי עושה ארוחה גדולה, סעודתה, לא יודע, חתונה, בר מצווה, ואמר לי לשמי, אומר לשמה שלו, זיל הייתי לי קמצא. עכשיו הוא לא קרא טוב את הוואטסאפ, לא ראה מה כתוב במייל, לא היה קליטה טובה בפלאפון, הלך לו עלינו והזמין את בר קמצא. ומגיע יהודי ורואה את בר קמצא, אתה אשכחי דה וייטיב. אמר לי, מיכדה יאו גבר בל דבבה, הוא אויב שלי. אתה, מה אתה עושה פה? קום פוק, צא מפה, קום ותצא. אומר לו בר קמצא, הואיל ואתי שב כאן, תניח לי ואני אתן לך דמי מדי אכילה ושתינה. כמה עולה מנה היום באולם?
250.
כמה?
250.
הלוואי, אתה מוכן להוציא לי את זה בכתוב? הלוואי.
250.
נגיד 250 שקל, זה הממוצע. אומר, אני שלם 250 שקל, אבל אל תעליב אותי פה לפני כולם. אמר לי לא. אמר לו, יאיב נחדמי פלגה דסעודתה, נשלם לך חצי מהאורחים. אמר לו לא. אמר לי, יאיב נחדמי כולה סעודתך. כמה זה 250 שקל כפול 400 אורחים? כל זה מוכן לשלם. אמר לי לא. נקטה בידי, תפס אותו ביד, ואוקמי ואפקי. אומרת הגמרא, הועיל ואבויית ורבנן ולא מחו בי. יושבים שם גדולי הדור, כל הרבונים יושבים בסעודה. איפה? באיזה צד באולם?
במזרח.
ולא מחו. אומר בר קמצא, הועיל ולא מחו, ניחא לי. הלך וכידוע עשה את כל הסיפור עם הקורבן וכו'. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אנפקולס, היא החריבה את ביתו וכו' וכו'. עכשיו, כדי להבין את הזרעים שנזרעו בחטא המרגלים אצלנו בפרשה, ואת הזרעים שנזרעו שם בחורבן הבית בתשעה באב, שהגמרא אומרת על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, אני רוצה ברשותכם שנקים ועדת חקירה ממלכתית. נכון? זה היום מאוד פופולרי. כל אירוע מקימים ועדת חקירה ממלכתית. ואני שואל אתכם, יש פה בגמרא הזאת שישה אנשים, או יותר נכון שישה גורמים. קמצא, שאגב, איפה הוא נמצא בסיפור? איפה הוא עכשיו פיזית? בבית. מה הוא יודע? הוא לא יודע, נכון? הוא לא יודע מה קרה. הוא בערבית נקרא מזלום, עשוק, הוא לא יודע בכלל מה קרה, נכון? בר קמצא, בעל הסעודה, איך קוראים לו? למה לא קוראים לו, נתן את השם שלו? למה השם שלו לא מופיע?
לא להלבין.
לא להלבין? אבל את בר קמצא כן נלבין. יכול להיות, לא ראיתי את זה כתוב, זה השערה שלי, תקחו את זה בערבון מוגבל, שזה יכול להיות כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יכול בסיטואציה כזאת או אחרת להיות בעל הסעודה. שלפעמים אנחנו לא רואים אף אחד ממטר. אז יש לנו את קמצא, יש לנו את בר קמצא, יש לנו את בעל הסעודה, יש לנו את השליח המסכן שלא קרא טוב בוואטסאפ, יש לנו את החכמים רבנן, ויש לנו את רבי זכריה בן אבקולס מגדולי הדור. עכשיו אנחנו רוצים ועדת חקירה ממלכתית, ואני שואל אתכם, מתוך השישה אלה, כשהגמרא אומרת חרבה ירושלים, תבחרו אחד, לא שניים, אל תתחכמו. שאומרים אחד, אחד, שהוא הכי השם. בעל הסעודה. רבי זכריה, למה? ענוותנות, כי הגמרא אמרה. אוקיי, אבל בעל הסעודה נראה לי, הוא מחולל האירוע. השליח. תעשה את שליחותך כמו שצריך, נכון? בוא נשאל אחרת. שנייה. בוועדת החקירה שלכם, אם הייתי אומר לכם הפוך, תבחרו אחד שהוא בטוח לא אשם. מי זה? זה שיושב בבית, איך קוראים לו?
קמצא.
עכשיו תסבירו לי את הגננת כולנו למדנו בגן הילדים מה שכתוב בגמרא. על קמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. אף אחד מכם לא הזכיר את קמצה כפוטנציאל להיות האשם באירוע, אבל חז"ל אומרים על קמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. היה צריך להיות כתוב על בר קמצה ובעל הסעודה חרבה ירושלים. קמצה גם בכלל לא קשור לאירוע, בגללו חרבה ירושלים. אני מסכים שזה סיפור, אבל יש משמעות למילים. עובדה שהגננת סיפרה לך על קמצה, היא לא סיפרה לך על בעל הסעודה, שזה 2,000 שנה אחרי כמעט. לדיראון עולם קמצה ידוע בעולם כמי שבגללו חרבה ירושלים. מסכן, הוא לא קשור בו, הוא לא ידע בכלל. יכול להיות שרק שהוא למד גיטין הוא ידע שהיה אירוע הוצאת שמרה. שמה? אני מסכים, אבל עדיין, אז למה השליח לא בכותרת? למה לשליח אגב אין שם? הוא, כפי שאתה אומר, הוא חולל פה את כל האירוע השליח הזה על פער קטן. לא, אז השליח השם, אני אגיד לכם את דעתי. יש פרשן חשוב שזכרנו אותו הרבה פעמים, אני חושב שאתם לומדים אותו ביום יום, שנקרא מהרש"א. חזון איש כותב שתלמיד שלומד גמרא בלי מהרש"א זה לא לימוד, צריך ללמוד מהרש"א. קוראים לו הרב שמואל איידלס, אתם זוכרים מה הזכרנו עליו? לדעתי קוראים לו הרב שמואל ליפשיץ. למה קוראים לו איידלס? שהיום זה שבט גדול אגב, 350 שנה אחרי. כי אחרי שהוא התחתן, אמא של אשתו פרנסה אותו, אותו ואת אשתו, וקראו לה איידל. אז הוא שינה את שם משפחתו לשם של חמותו. עד היום משפחת איידלס זה על שם חמותו של המהרש"א. ולכן בעזרת השם, כשאתם תקימו בתים ותעמדו תחת החופה, למחרת החופה, לפני השבע ברכות שעושים לכם, רוצו למשרד הפנים ותשנו את שם משפחתכם לשם של של אמא של הכלה. למה לא? בתנאי שהיא זה כולם אומרים מה שגם מזג אוויר אביך, אביך יביא את הדירה, אביך יביא את החתונה, אביך יביא את האוטו, הכל יביא. אני צוחק. אז אומר המהרש"א פשט, אומר המהרש"א בחידושי אגדות בגיטין פשט, אומר קמצה ובר קמצה. מה זה בעברית בר קמצה? הבן שלו, נכון? קמצה והבן שלו. יוצא לפי הפשט של המהרש"א, אם אתה יודע שהחבר הכי טוב שלך הוא השונא הכי גדול של הבן שלך, וזה הוא בטוח ידע כי זה הבן שלו, ואתה לא עושה כלום, אז אתה שותף. אתה לא יכול להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה. אם אצלך במשפחה יש סכסוך ואתה לא מנסה לפתור אותו, אז אתה אשם, אז אתה שותף לעניין הזה. ולכן אומרת הגמרא על קמצה והבן שלו בר קמצה, קמצה ובנו, זה אירוע טרגי של עדות איך לא פותרים בעיות. יש משל בירושלמי בזרעים מה זה עם ישראל, והמשל אומר שעם ישראל זה כמו, אמרנו את זה אני חושב, שתים באונייה ומגיע מישהו וקודח חור בתא שלו ונכנסים מים וכולם צועקים עליו, מה אתה עושה? לא, מה אכפת לכם? זה התא שלי. עם ישראל זה כמו אונייה. הירושלמי שם בהמשך נותן עוד משל, שכמו יד ימין חותכת לחם ובטעות חותכת את יד שמאל, לעולם לא תראו את יד ימין מרביצה ליד שמאל. אומרת לה, מה עשית? כי מבינים שזה גוף אחד, גוף אחד. אם אנחנו מבינים שכשיד שמאל שנקראת בר קמצה מכה את יד ימין שנקראת קמצה, אנחנו לא עושים כלום, אז אנחנו לא מבינים שזה גוף אחד. איך אומר בעל התניה בספר התניה בפרק ל"ב? עם ישראל זה גוף אחד מחולק לנשמות הרבה, או הפוך, לא זוכר בדיוק את הביטוי. פרק ל"ב שם תסתכלו. ולכן הזרעים שנזרעו פה במרגלים זה אחת המחלוקות הראשונות שיש לנו בתורה בתוך עם ישראל. שניים אומרים כן, 10 אומרים לא, וכל העם הולך קר, זה הזרעים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה של דורות. הזרעים נזרעו אצלנו בפרשת השבוע, ואנחנו עוד חודש נצום כולנו 26 שעות כתוצר למה שקרה מאותו לילה, ונשב ונבכה על חורבן הבית, לא אחד, שניים, שהזרעים נזרעו שם במרגלים. שאלות, הערות, בכבוד.